בתימן, במרוקו, בעיראק, בפולין, ממרחקים כל הזמן חלמו לבוא לארץ ישראל. לבוא ליום הזה שישובו לארץ ישראל ולהיות במקום הזה, במקום שיעקב חלם את החלום שבו התגלה לו הקדוש ברוך הוא. מה החזיק את עם ישראל כל הדורות? בפיזור בין העמים, שהיינו נרדפים ומעונים ואנוסים לעבור על דת בתקופות מסוימות, ואנחנו לא נתערבנו בין העמים. מה שהחזיק אותנו זה היה החלום הזה. החלום שיעקב אבינו חלם. כלומר, החלום, דבר השם שנאמר ליעקב אבינו בחלום. ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. והארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. ההבטחה הזאת לא הייתה רק ליעקב אבינו, שהולך בדיעבד, בורח מעשיו אחיו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה נאלץ לברוח, אז אני מלווה אותך, אני אשמור עליך, ועד אשר תחזור פה בחזרה לארץ ישראל, כל הדרך תמיד אני אשמור עליך. זה לא היה דבר שבדיעבד. החלום הזה היה, בחלום הזה הקדוש ברוך הוא אמר ליעקב אבינו, הנה אנוכי עמך, פירושו של דבר, אני שולח אותך להתמודד, לעבור את כל ההתמודדויות הקשות עם לבן, עם כל הרמאות שלו, ולהתמודד עם כל הניסיונות הגדולים האלה בדרך, וזה יבנה אותך, וזה יכין אותך לתפקיד הגדול שלך, לתפקיד הגדול של עם ישראל. זאת אומרת שהחלום הזה הוא לא היה חלום פרטי אישי ליעקב אבינו, היה חלום שבו הקדוש ברוך הוא מדבר אל יעקב, הוא מדבר על עם ישראל לדורותיו. הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך. כל הגלויות, כל הפיזורים, כל הקשיים, הכל יש להם תפקיד. תפקיד מזכך, תפקיד בונה, ייסורים ממרקים, תפקיד שמעצים את הכוחות, כדי שעם ישראל ימלא את התפקיד הגדול שלו. והתפקיד הגדול גם נאמר בחלום הזה. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. להיות עם השם שמחבר שמיים וארץ. להיות עם השם שמחבר את העולם לקדוש ברוך הוא. זה התפקיד של יעקב אבינו. זה המציאות של יעקב אבינו. זה התפקיד של עם ישראל לכל הדורות. ומה שציפו דורות רבים, ברוך השם, מתקיים לנגד עינינו. אנחנו זוכים לקיים את הצו השם קום עלי בית אל ושב שם. שנה, מלאו 40 שנה לבואנו לכאן, לתאריך מיוחד, 40 שנה לשבתנו כאן. לפני כמה שבועות מלאו 40 שנה, זה היה בקף חשוון. ועכשיו אנחנו בשבת הזאת של שבת ויצא, שבת של קום עלי בית, לא בפסוק, בישלח הפסוק הזה, אבל פסוק החלום של יעקב. ואנחנו, ברוך השם, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, ובמובן מסוים זכינו לבנות כאן בית אלוקים, ולחבר את עצמנו לשער השמיים. ואנחנו צריכים להודות מאוד לריבונו של עולם על כך, על הזכות הזאת שאנחנו זכינו. וזה מקום מיוחד, עם השראה מיוחדת. יש מחלוקת עם איפה היה, לאן הגיע יעקב. אור החיים מסביר, פה בפרשה שלנו, ויפגע במקום, הוא מסביר, הוא פשוט פגע במקום יישוב, כפשוטו של דברים. וכיווה השמש, ואז כבר אי אפשר להמשיך ללכת בדרך, צריך מקום מנוחה במקום יישוב, ואז הוא נשאר שם במקום הזה. אבל חז"ל אומרים לנו, ויפגע במקום, מהמקום, במקום המיוחד, זאת אומרת, במקום, במקום המקדש, בזה, זה המקום הזה. זה לא בסתירה, אומר אור החיים, זה לא בסתירה עם דבריו. הפשט הוא במקום, והדרש גם כן, שבית המקדש קפץ למקום הזה, מפני שהמקום הזה הוא מקום מיוחד, שראוי שבית המקדש יתגלה כאן, כלומר, קדושתו של בית המקדש, ההופעה של המדרגה הזאת של בית המקדש, קפצה לכאן, ויעקב רואה מה נורא המקום הזה. זאת אומרת, יש כאן מובן כפול. גם המקום הזה שראוי שתשרה בו הקדושה, ושבית המקדש קפץ, קפץ המקום הזה, זאת אומרת שהמקום הזה יש בו ייחודיות. ואנוכי לא ידעתי מה היה צריך לדעת, ומאור החיים, הוא ראה שהשמש שוקעת בטרם עת כביכול, כאילו מכתיבים לו להישאר כאן. הוא לא ידע האם יש לזה ברמז או כוונה מסוימת, מה משמעות הדבר. ולא שמתי לב, חבל, הייתי צריך להתבונן שקורה כאן משהו, ושיש כאן איזה משהו מיוחד שאני צריך לשים לב אליו ולהתכונן אליו. אנוכי לא ידעתי. כל פנים, עניינו של המקום הזה מקום מיוחד. הרב כתב מאמר מיוחד, קרבת אלוקים. והמאמר הזה אומרים שאף פעם הרב לא חזר להתבונן במה שהוא כתב. הוא כתב בשפע שנובע, אין אצלו תיקונים, אין אצלו מחיקות אצל הרב. הכל שופע באופן בהיר, באופן זך, וללא, לא כתב ולא מסתכל יותר במה שהוא כתב. זכר, ובקרבת אלוקים, כך אומרים, זה מאמר מיוחד שהרב עוד פעם בחן אותו, בדק אותו. לא יודע אם הוא שינה משהו, אבל כל פנים, כאילו יש איזה יחס למאמר הזה שנמצא בקרבת אלוקים. ושם אומר הרב, אני רוצה להגיד את תמצית הדברים. כמובן התמצית זה לא כמו מה שהרב אומר, אבל מה לקחת מזה. אומר הרב, כל השאיפות הטבעיות של האדם, יסודם ומהותם היא השאיפה לאלוקים. כלומר, אדם בעצם כל השאיפות באמת הן שאיפה לקרבת אלוקים. כלומר, האדם בטבעו רוצה לחיות חיים מלאים, חיים מאושרים. כל אדם רוצה את זה, רוצה לחיות חיים טבעיים, חיים בריאים, חיים מלאים, חיים מלאי עושר. רוצה לסלק את כל החסרונות שבו, רוצה שיתמלו כל מבוקשיו. ככל שאדם יותר מרחיב את כוחותיו, אז השאיפות גדלות וגם מתרחבות. אדם שואף, ואז הוא מתחיל להגשים את הדברים, והכוחות שלו מתגדלים, אז הוא שואף עוד יותר. כן? ואדם שיש לו כוחות מחשבה וכוחות רגש גדולים, שואף למילוי רוחני, ואושר פנימי רוחני. הוא שואף לטוב שלם. כאשר מתברר לו שכל מה שיש בעולם, כל הטוב, כל המציאות, הכל בעצם מהשם. כלומר, כל השאיפות שלו בעצם להשתלם, להיות יותר טוב, יותר מלא, יותר מאושר, הם בעצם שאיפה אל ריבונו של עולם, כי הכל, כל הטוב הוא מגיע מהקדוש ברוך הוא. שאיפתו לקרבת אלוקים, זה המילוי האמיתי שלו. זה העושר הרוחני. זו הופעה אלוקית, העושר הגשמי גם כן. כלומר, גם הגשמי וגם הרוחני, הרגשות הטובות, הנחת רוח. הכל התנוצצויות מאור השם. וכל עניינו של אדם ממילא להתחבר לאור השם. וזה בעצם הרמוז בחלום יעקב, בסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. עוד אומר לנו הרב, יעקב הציב מצבה, וחזל אומרים לנו מצבה שהייתה אהובה בימי אבות, נעשתה סנועה ונאסרה לגמרי אחר כך. עבודת מקודם הייתה עבודת השם פרטית. אבות היו יחידים, עוד לא היה ציבור, עוד לא הייתה אומה. ועבודה, כלומר, התחלת הדרך הייתה פרטית, עבודה פרטית, להשתלמות פרטית, השתלמות מושלמת, כל אחד לעצמו. אין מציאות של כלל שעובד את השם. אבן אחת, מצבה, לא מזבח אבנים, לא בית, עד שהופיע עם ישראל. ועבודת השם נסתה לעבודת עם. ומתוך כך כל אחד, כחלק מעם השם, עובד את השם. וזה עניין הבית, שהוא בנוי מאבנים. וזה מה שאומר יעקב. האבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים. כלומר, עכשיו זה פרטי, אבל בעזרת השם, המשפחה תגדל, ותפך לעם, האבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית. בית אלוקים. הרב בזגרות מסביר שמצבה, מה ההבדל בין מצבה לבית? מצבה מתאספים סביבה. אין גבולות. אין מסגרת. משהו כללי. אין מסגרת של עבודת השם שמכוונת את כל החיים. אברהם היה אב המון גויים. אברהם נקרא הר. כן. שכל מתאספים סביבו, הוא מאיר את כל הסביבה, אבל עדיין אין מסגרת. ואחר כך העולם מתעלה, ומופיע עם ישראל, ועבודת השם מתגלה במסגרת שלמה של חיים. הדרכה מפורטת של מצוות, תרי"ג מצוות, ומכוונת את כל המציאות. זה כמובן עבודת השם המיוחדת, המתאימה, לעם ישראל בשלב הראשון. ושאר עמים עדיין לא מסוגלים לכך. אבל אחר כך עם ישראל ככל שמתעלה, הוא מעלה גם את העולם איתו. עד שיבוא השלב העתידי שאנחנו אליו מצפים, שהלכו גויים רבים, ואמרו בואו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב. בית אלוקי. האבן אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. ויורינו מדרכיו ונלכה באוחותיו. אני רוצה להביא כאן את דברי הקדושת לוי. יעקב אבינו אומר, אם יהיה אלוקים ממדי, שמרני בדרך הזה, מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, הוא חוזר עוד פעם על המילים, אם יהיה אלוקים ממדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, וכו' וכו'. ואחרי שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, אז מה הוא מסתפק? למה הוא אומר, אם יהיה אלוקים ממדי, ושמרני בדרך הזה, וכו' וכו'. מה, ודאי שהקדוש ברוך הוא יהיה, אם הקדוש ברוך הוא הבטיח לו. אז מה השאלה בכלל? הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, אבל מה הייתה הבטחות? הקדוש ברוך הוא ישמור עליו, והשיבותיך יחזיר אותו לארץ ישראל, כי לא עזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. טוב, אז אחר כך, מה יהיה אחר כך? כלומר, אתה הולך למקום קשה, למקום אתה, שאת לא יודע לאן אתה מגיע, ואתה חושש, ובאמת יש הרבה שאלות איך לעזוב את בית אבא, ואחר כך ולהיות לבד, ומה יהיה עם כל השאיפות שלי להמשיך את ה... דרך הקדושה הזאת, לא רק להיות שמור בבית אבא, אלא יש לי דרך, יש כהשקפת עולם, יעקב אבינו כבר לא צעיר, ופתאום הוא צריך לשנות את הכל וללכת למקום לחרן, למקום זר, למקום אחר, והוא חושש. אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, כל הדרך שתלך עד שאתה תחזור אל המקום הזה, אני שומר עליך. מה אחר כך? אחר כך תהיה עצמאי, אחר כך לא תצטרך אותי. כן? במצבים קשים צריכים עזרה. ילד קטן צריך שלגדל אותו, אבא צריך לגדל אותו, הוא גודל, אחר כך הוא נהיה עצמאי, הוא לא צריך עזרה. הוא מסתדר בפני עצמו. כשאדם נמצא בקשיים, הוא צריך שיעזרו לו. אבל אחר כך שהוא מתגבר על הקשיים, הוא יוצא מהם, אז הוא לא צריך, לא צריך שיעזרו לו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, עד אשר שיבותיך למה, הוא יחזיר אותו למקום הזה. ואז בסדר. אבל יעקב אבינו לא מסתפק בזה. הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יהיה איתו תמיד. הוא לא סומך על עצמו. הקדוש ברוך הוא אומר, אחרי שאתה תתגבר וזה, אתה תעבוד את השם מכוחותיך, מעצמך. תתגבר, תעבוד את השם מכוחותיך. כל עוד שאתה צריך עזרה, אני אסייע לך. אבל בעצם, כשתבוא בחזרה לארץ ישראל, תחזור לעצמך, למשפחתך, אז אתה מסתדר. ויעקב אבינו לא מסתפק בזה. הוא רוצה שיהיה מלוקים ממדי, שתמיד הוא יהיה איתי. אין לסמוך על המעשים שלי, כמה שאני יכול לעשות, כמה שאני יכול להתקדם. זה לא מספיק, מפני שצריכים סייעתא דשמיא. זו השיטה של החסידות, שעובדת את השם בשיטה כזאת של להמשיך חסדים אלוקיים, עולם חסד ימנה, על ידי שאנחנו נעשה לפנים משורת הדין, ונתנהג בצורה של חסידות, אז הקדוש ברוך הוא גם כן מידה כנגד מידה, הוא ינהג איתנו, וייתן לנו לפנים משורת הדין, הרבה יותר ממה שמגיע לנו. וכך העולם יהיה הרבה יותר גדול, והרבה יותר מושלם, והרבה יותר מתוקן, ממה שיהיה אם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו לפי הזכויות שלנו. כמה הזכויות שלנו יכולות להספיק. גם יהיו רבות וגדולות, אבל תמיד צריך, אפשר יותר ויותר. לכן צריך להמשיך עוד שפע של חסידות. עוד שפע שהקדוש ברוך הוא, זה מה שיעקב אבינו מבקש, כך אומר בעל קדושת לוי. זה הזכיר לי את דברי הרב באורות הקודש. יש שם פרק על אותיות. אותיות רכבי אש, אני לא, אין לי פניי כאן, לא אורות הקודש, באורות התורה. כמדומני שזה בפרק קי. אם יש שם, אם מישהו יביא לי, אז אני אוכל לראות את זה מבפנים. תודה רבה. הפרק הזה נקרא אותיות התורה. אומר הרב באות ד' סוסי אש אינון אטוון דאורייתא. יש סוסים, סוסי אש. יש אנשים רוכבים על סוסי אש. זה האותיות התורה. אומר הרב, במה שאין אדם משיג מעומק הרעיון בכוחו העצמי, מתגדל כל כוח היצירה על ידי חיבורו עם האות שבתורה. כלומר, מה שאדם לא יכול להשיג לבד, בכישרונותיו, בכוחותיו, אז יש לו דרך עוד להמשיך. הרחבת הדעת, מתגדל כוח היצירה על ידי חיבורו עם האות שבתורה, ועולה הרבה יותר מכוחו, כמהירות הנסיעה וביטחונה על ידי רכב, לעומת הליכה רגלי. כלומר, הוא משתמש כאן באמצעים מלאכותיים, כאילו, לא לפי כוחותיו בעצמו. יש רגלי שהולך בכוחו, בכוח עיונו, בעניינים העיונים שבתורה בדרך כלל, ואינו נעזר במובנם של העניינים על ידי אותיות התורה. ויש מי שאין בו כוח ללכת רגלי, והולך על אטוון דאורייתא. כלומר, אפשר ללמוד תורה באופן עצמאי, וזה בעצם הייתה מאוד דעתו של הגאון מווילנה, שהוא אמר לתלמידו, רב זלמן מוולוז'ין, שעוד מעט תתגלה לו מגיד שירצה ללמד אותו תורה. מגיד רוחני, ועל ידי מגיד אפשר בבת אחת ללמוד כהנה וכהנה. אל תקבל אותו. כי תורה צריך להשיג כל אדם מכוחותיו עצמים. לא מתנות. שונא מתנות יחיה. צריך לעמול. זה עיקר התפקיד שלנו בעולם הזה. לקנות את התורה בעצמנו. להשקיע, לשקוד, להתמיד. ולזכות אחר כך, סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא מסייע. לא לבקש מתנות. לא מגידים, לא נבואות, לא חלומות. להיות עצמאי. זה עיקר ענייננו בעולם הזה. ויש שיטות אחרות שאומרות שצריכים לסייע, זה החסידות. בסייעתא דשמיא, בהשגות עליונות, בכוחות רוחניים, שהם מתנות בעצם, שהם מגדילים את עבודת השם כהנה וכהנה. אז מה אומר לנו הרב? יש רגלי שהולך בכוח עיונו בעניינים העיונים שבתורה בדרך כלל, ואינו נעזר במובנם של העניינים על ידי אותיות התורה. אותיות התורה, זאת אומרת, אדם דבק בתוכן הפנימי של התורה, אותיות זה השורש של התורה. התורה בנויה, השורש שלה זה מהאותיות. אבל יש מי שאין בו כוח ללכת רגלי, והולך על ידי עצמן דאורייתא. גם באותם העניינים שהם פשוטים, וראוי לאדם בריא ללכת בהם רגלי בכוחו עצמי. כלומר, היה בעצם יכול בעצמו, והוא מתעצל, מזדקק לכוחות רוחניים. ויש שכל מקום שיש כוח ללכת רגלי, הולך. הוא משתמש בעצמן דאורייתא, לא מפני חולשתו, כי אם כרוכב על סוס לכבוד. כדי לאתר יותר את העניינים. זאת אומרת, הוא לא זקוק לזה באופן עצמאי ללימוד, אבל הוא חושב שעל ידי זה שהוא יביא ידיעות רוחניות, עליונות, זה מאוד יחזק את השומעים, אז הוא משתמש בכוחות הרוחניים המיוחדים האלה כדי לאתר את העניינים. או לרכב במקום שאי אפשר לבוא שם על ידי כוח עצמו. כי אם על ידי סירוף של דרישה לאותיות התורה. אז לך תחילה, כמו שאפשר להבין כאן מדברי הרב, הסדר הוא מה שאפשר להשיג לבד, צריך להשיג לבד. מה שלא ניתן להשיג לבד, צריך להשתמש בכוחות רוחניים. דרכו של הרב הייתה, הרב לא דיבר על השגות עליונות רוחניות מיוחדות. שבת היה היורצייט של הרב חרל"פ. באחד האגרות הרב חרל"פ מספר לרב זצ"ל, אתם אולי מכירים את זה, שהיה לו גילוי בכותל המערבי, כשהרב ז"ל היה באנגליה, בסוף מלחמת העולם הראשונה, קצת אחרי, עד שהוא הלך בחזרה לארץ, חזר וחזרה לארץ ישראל, אז הוא היה באנגליה, הרב חרל"פ כותב לו שהוא נתגלה לו בחלום, ולא בחלום, עמד בכותל ופתאום היה לו גילוי. ושם בגילוי הזה אומרים לו שחשוב מאוד הקשר של הרב זצ"ל, והוא שהם שניהם יחד יכולים לעשות גדולות ונצורות, הוא מספר לו כל מיני הרגשות, ידיעות שהוא קיבל בגילוי הזה. הרב לא מדבר אף פעם על גילויים. לא תזכיר שום דבר אף פעם. אז אני שאלתי פעם את הרב צבי יהודה, עוד לפני שיצא אגרות גימל, אגרות ראייה גימל, מהתקופה הזאת שהרב חרל"פ כתב לו את המכתב הזה, עוד לא יצא אגרות גימל, שאלתי את הרב צבי יהודה, מה הרב ענה על זה? שהוא קיבל את המכתב על הגילוי הזה שהיה לרב חרל"פ, מה הרב ענה? אז הוא אמר לי, שהוא כתב, באחד המכתבים כתוב, הגלה, הקווה שמפעם לפעם מתגלה אליך קול. ככה, משפט כזה, איזה קול, על איזה קול מדבר, הקווה. אז אמר לי הרב ציודה, אם הרב כותב, אל הרב חרל"פ שהקווה שמפעם לפעם מגלה אליך הכל, אז כנראה שאצל הרב קוק זה לא היה רק מפעם לפעם. ולא כתוב בשום ספרים של הרב שום דבר. שם יש בחוברת הזאת של לקרות של הרב חלה ודרים, אז יש גם הסיפור שהרב הוציא דיבוק ביפו, אבל אף פעם לא דיברו על זה בישיבה. הרב ציודה אף פעם לא הזכיר. אפילו פעם שהזכיר את זה, אומר, אני לא זוכר, הרב ציודה היה זה זיכרון מצוין. וסבר כזה לא כל כך שוכחים מהר. והוא אומר, זה כתבתי בכתב ידי, אבל אני לא זוכר. זאת אומרת, הדרך שלו הייתה לא להתפנה. כמה אדם בעיקר צריך לגלות את הריבונו שלהם בתוך תוכו, לא לחפש מבחוץ. אף על פי שזה יתגלה באופן טבעי, כשאדם מתמלא בתורה, מזדכך, הגילויים הם נזים, גילויים טבעיים, לא מלאכותיים. זאת אומרת, יש לו סייעתא דשמיא, הוא מבין דברים יותר בבהירות, הוא מבין עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, וזה בעצם גילויים רוחניים, אבל הם באים באופן טבעי. כלומר, זה לא הוא שומע קול מבחוץ, הוא פשוט מרגיש שההבנה שלו בהירה, ההשגות שלו גדולות, מפני שהוא מתאמץ, התייגע והתקדש בקדושה, והיה בטהרה ומתרומם יותר, אז ככל מה שאדם יותר מתרומם, יש לו יותר סייעתא דשמיא. לא קוראים לזה גילויים, הוא הבין מצוין, יש לו הרגשות גדולות של דביקות, זה מתוכו. אבל הרב בעצמו אומר שיש מקום גם אם אדם מרגיש שהוא, יש דברים שהוא לא יכול ביכולתו להשיג, אז כן, יש מקום, יש כאלה שמשתמשים ברכב מתי שאי אפשר ללכת ברגל. אבל כשאפשר ללכת ברגל, מעדיפים ללכת ברגל, ולא להשתמש ברכב. אנחנו מדברים, כן, ללכת בדרכי התורה, ללכת בלימודה של תורה. אני רוצה כאן להרחיב קצת את הדיבור על הרב חרל"פ. אני בעצמי לא זכיתי להכיר אותו, אבל הוא היה תלמיד מובהק של מרן הרב. הוא היה צדיק, ככה לפי מה שאנחנו קוראים עליו. היה לו גאונות של צדיקות, סוג כזה של צדיקות מיוחדת. שרואים אותה. יש כאלה שמסתירים את הצדיקות שלהם. אז הוא בפנים ובחוץ. ולא יצא מארץ ישראל. דבק בארץ ישראל, לא היה מוכן לצאת כשהם הלכו, שעשו את הסיור של הרבנים, מסע הרבנים, אז הגיעו לאקו, הוא לא רצה לעבור את חלקי. מה שלא בתוך תחומי ארץ ישראל של אפילו של קדושה שנייה. והוא אמר דבר כזה, לא כל הדר בארץ ישראל זוכה שתהא ארץ ישראל קולטתו. כלומר, צריך, מי שבא לארץ ישראל, הרי ירד ארץ ישראל מחכים. אז הוא אמר, צריך להשתדל שאווירה לארץ ישראל יחכים. זה לא סתם, אתה בא לארץ ישראל. לא כל הדר בארץ ישראל זוכה שאת ארץ ישראל קולטת אותו. צריך זכויות רבות לזכות לאווירה לארץ ישראל מחכים. ולא לחינם שאל אברהם אבינו, במה עדה כי ירשנה. גם הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אל הארץ אשר הרקע. אני צריך להראות לך את הארץ. כלומר, לא תוכל לבדך לראות את הטובה של הארץ. לארץ אשר הרקע. חז"ל אומרים לנו ששלושה דברים נקנים בייסורים. שלוש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ולא נתנם אלא בייסורים. ויש כאן סתירה מיני ובי. מתנה נותנים בחינם. זה ארץ ישראל, תורה ועולם הבא. אלה שלוש מתנות שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ולא נתנם אלא באיסורים. האם זה שיש איסורים זה כבר לא מתנה? אז למה זה נקרא מתנה? אומר הרב חרל"פ, המעלות של ארץ ישראל הן עצומות, שכמה איסורים שיקבלו, זה לא מגיע לגודל המתנה של ארץ ישראל, של התורה, של עולם הבא. עדיין זה נשאר מתנה. צריך להתמרק כדי להיות בר אחי לקבל את המתנה. זאת אומרת, צריך שאדם ישלם מחיר על ארץ ישראל. ארץ ישראל נקנית בייסורים. צריך לשלם על זה מחיר. נקנית, כאן זה קניין. אבל בעצם הכוונה היא, אתה תתאמץ, תתאהר, תזדקך, תשתדל מאוד להיות מתאים לארץ ישראל, ואז תקבל מתנה. ואז תקבל מתנה מאוד מעל ומעבר לכל האיסורים. אהבתו של, אתה בולט את אהבתו המיוחדת של, של הרב חרל"פ לארץ ישראל. וכשהיה דיונים לפני כ-80 שנה, היה דיונים על חלוקת ארץ ישראל. בהתחלה היה הצהרת בלפור שכל ארץ ישראל הרחבה יחד עם עבר הירדן, שגודל של עבר הירדן הוא נדמה לי לא פחות מהשטח של ארץ ישראל המערבית. וכל זה היה מתוכנן שזה יהיה, ככה הייתה הצהרה, שזה ינתן לעם ישראל לבנות בו את מדינתו, את ארצו. אחר כך היו לחצים של הערבים, ולא זמן רב אחרי זה חזרה אנגליה מההבטחות האלה, התחילה לייצר את צעדינו, ודיון באומות על חלוקת ארץ ישראל. והיו דיונים בין הרבנים, גדולי ישראל, היו דיונים איך להתייחס לעניין הזה, להסכים לחלוקת ארץ ישראל, להתנגד. היה צד לחשוב של להסכים, לפחות נקבל חלק, לא רוצים לתת לנו את הכל, לפחות נקבל חלק. אחרים אמרו שבשום פנים ואופן לא. הרב עמיאל אמר שצריך למסור על זה את הנפש. למה? כי ויתור לתמיד על מצווה, במצווה כללית כזאת של ארץ ישראל, שעם ישראל יכריז שהוא מוותר על מצווה ממצוות התורה, זה דבר שעל זה צריך למסור את הנפש. כשפרט יחיד צריך לעבור על דבר אחד מן התורה, אז לא צריך למסור את הנפש. מכריחים אותו לחלל שבת, אף על פי שזה שבת חמורה מאוד, אבל לא צריך למסור את הנפש אם זה לענת עצמם. אבל כשכלל ישראל, מבקשים מכלל ישראל שהוא ייתן הסכמתו לוותר על ארץ ישראל, ככה היה הרב עמיאל. גם הרב חרל"פ, באותו זמן, כתב מאמר, בל נוותר על זכותנו, על זכות מזכויותינו בארץ ישראל. על דבר השאלה עומדת על הפרק בקשר עם הדוח של הוועדה המלכותית, אם שרי לוותר על חלק מארץ ישראל, הנה הדבר ברור ופשוט דחלילה לישראל לוותר. וכל ויתור על משהו קדוש בקדושת ארץ ישראל, חלק גדול או חלק קטן, הוא מבחינת לא הודה בארצו. ואין שום הבדל בין אם לא הודה בכל הארץ או לא הודה בחלק מהארץ. הוא מרחיב את הדיבור. והוא אומר, אין ספק, אם יגיעו הדברים ויצרכו חלילה לחתום על כתב חוזה בינלאומי, שמשמעו יהיה ויתור איזשהו מכל זכותנו על ארץ ישראל, נוח יותר לחותמים לקצץ בעונות ידיהם ולא יקצצו בנטיות גן רבה. לחתוך את האצבעות שלא יוכלו לחתום. מציון בכלל יופי אלוקים מופיע. הוא אומר שוויתור על אות אחת, כשם שאומר כל התורה מן השמיים חוץ מאות אחת, הרי הוא כופר בעיקר. רק הוא כופר באות אחת. נוקר את כל התורה כולה. כן הוא אומר, כל ארץ ישראל לישראל, חוץ משעל אחד, הרי הוא נוטל מקדושת הארץ, ואת נפש ישראל הוא קובע. ואף גם אם יצילו איזה נפשות מישראל, מכובד לחצם בגלות, בזה שיתאחזו בחלק שיקראו לו מדינה יהודית, אין בזה משום מטר לוותר לבטרים ליבם ועינם של ישראל. כלומר, אפילו אם לא ייתנו לנו כלום, אם נגיד הדיון הזה לא ייגמר, ובסוף אנחנו לא נקבל אפילו חלק מארץ ישראל, אין לנו זכות לוותר על חלק מארץ ישראל. הוא מבאר את הדברים בהרחבה. זה ארץ החיים. על חיים אי אפשר לוותר. אני רוצה להביא מדבריו עוד דבר. הרב ציודה היה מדגיש מאוד את היחס של הרב חרל"פ אל הרב. הרב ציודה, אני זוכר שהוא היה מספר כמה פעמים, אני חושב גם באופן אישי שמעתי את זה ממנו, שכשהרב חרל"פ היה ניגש לחדר שהרב, החדר הקטן בבית הישן, דברת ברחוב הרב קוק, ולרב היה שם חדר שהוא בו היה לומד, חדר קטן. זכיתי אני גם כן ללמוד שם בחדר הזה עם הרב ציודה, הרב ציודה לימד אותנו כוזרי. אז הוא אומר שהוא היה ניגש לדפוק בדלת כדי להיכנס אל הרב, היה רועד מרוב עירה. הוא היה כל כך ירא, מורה רבך. היה אצלו ממש, זה התבטא בגוף שלו. הוא ממש רעד. הוא הולך לפגש עם מרן הרב. אז הרב ציודה רצה ללמד אותנו שני דברים בעניין הזה. ראשית כל, מי היה הרב? שהיה באמת עירה גדולה מאוד. ודבר שני, אני חושב שהוא גם רמז שאנחנו נבין שצריך להתנהג בכבוד, כבוד התורה, כבוד רבנים. וללמוד מהרב חרל"פ איך הנהגה הזאת. אבל זה השערה שלי. יכול להיות שבעיקר הוא רצה ללמד את הדבר הזה. זה מה שאני הרגשתי כשהוא סיפר לי את הדבר הזה. אז יש מאמרים, כמה מאמרים שהרב חרל"פ כתב אחרי פטירתו של הרב, על שיעור קומתו של מרן הרב. אני רוצה להביא רק נקודה אחת מן הדברים. מה שהוא כותב על הרב. כמנגן הגדול, הבקי בחוכמת הנגינה בכל פרטיה ודקדוקיה. כשמרגיש אך פגימה דקה מן הדקה בנגינה, נפסדת לאותה מנגינה. הוא שומע קונצרט, והוא רואה שמישהו מזייף שם באיזה תו, ולא מנגן כמו שצריך, זה מפריע לו, כאילו הרס את הכל. מי שרגיש מאוד מאוד, יש לו הבנה מאוד גדולה, אז כל דבר קטן מזעזע אותו. ואף שאחרים אינם כל כך בקיאים כמותו, בנגינה, מתענגים עליה, וגומרים עליה את ההלל. כולם חושבים, זה היה פילי פלאים, אבל מי שמאוד מבין את זה, זה מפריע לו. הוא לפי גדולתו בשירה ובניגון כערכו בגדלות, כן הרגשות ובקטנות. כל קטנות כגדלות תחשב לו. כלומר, האדם הגדול, אפשר לחשוב במבט פשוט, שאדם הגדול הוא עוסק בגדולות, ודברים קטנים הוא מרחף בשמיים. ולא ער לדברים קטנים, עד רבה. כמו שכאדם יותר, יותר קדוש, יותר גדול, יותר ענק, אז הוא מחפש את השלימות, וכל דבר שפוגם קצת בשלימות, זה מאוד מאוד מחיב לו, מאוד מפריע לו. זה מקלקל את כל, כאילו, כל העבודה. הקטנות כגדלות תחשב לו, וכל משהו יותר גדול בזה מרגיש ביותר קטן. כן, כל מה שאדם יותר גדול וחדור ועמוק בנשגבות, קדושת התורה וקיומה יותר, מכיר כל התורה כולה, זמרת השן ומרגיש יותר בפגם כל דעות. כמו המנגן, כך תלמידי חכמים, כך אנשים שעוסקים בתורה, ויותר מתעלים ומתקדשים, הם רגישים מאוד. ואם חסר אף תג אחד מתגי התורה האלוקית, אם יחסרו מלקיים רק תג אחד מתגי הפקודות והמצוות ללכותיהם, לכל פרטיהם ודקדוקיהם, הרי זה פגימה מהזמרה האלוקית שירת אל חי. הוא מפסד את כל הנמצא והיש. ואין פלא עם יחוסו של הגדול האמיתי לכל קטנות כמו לכל גדלות. ודקדוקם של אלה הגדולים הקדושים עולה למעלה ראש, חרדים על קלה כעל חמורה ומדקדקים כחוט השערה. כי זה באמת ידוע על הרב, שהוא היה מאוד מדקדק במצוות וככה בחריפות, היה מחדש חידושים של דקדוקים וזהירויות. מוסיפו עד הרב חרל"פ עוד יסוד גדול. אז יכול, מישהו גדול, תלמיד חכם גדול, הוא רגיש, אז כשהוא משהו לא מושלם, אז זה מאוד מאוד מפריע לו. לכאורה הוא צריך מאוד מאוד להיות ביקורתי כלפי אנשים שלא מקיימים מצוות, כי אם פרט קטן מפריע לו, אז דברים יותר גדולים עוד יותר מפריעים וכו' וכו'. אבל בעצם זה להפך. אדם שמרגיש בכל תג שחסר, הוא גם מרגיש כל תג כמה ערך יש לו. כמה לכל מצווה קטנה יש ערך כל כך גדול. למה זה מפריע לו? כי כל דבר הוא גדול. אין דברים קטנים. כשאתה נמצא בעבודת השם, אז הכל גדול. ואין דבר כזה שהוא פרט קטן שלא, שאפשר לוותר עליו. על מצד שני, אם הכל גדול, אז אתה רואה שמישהו מקיים קצת, אפילו כלשהו, זה דבר מאוד מאוד גדול. זה דבר מאוד מאוד, כי אין דברים קטנים. זה מה שממשיך. אולם מה מאוד יפלינו ביותר, כי אלה הנשמות הגדולות, בכל חרדתם על כל דבר קטן כגדול, כן הוא הוקרתם, הם מוקירים ומכבדים כל הגה טוב, רעיון טוב, פעולה רצויה, נפלאה היא גם חיבתם, חיבת קודש וכל אחד, ואחד אשר מגזע קודש ישראל מוצאו. הוא יהודי, יש בו סגולת ישראל, בני אברהם, יצחק ויעקב. כן להכלל וכן להפרט. כי ידיעתם שבלא פרט אין כלל. כן הוא ידיעתם שבלא כלל אין פרט. וכל מה שבכלל הוא גם בפרט. זאת אומרת, כמו שהוא אמר מקודם, אם חסר עוד אחת מהתורה, אז התורה כולה היא לא בשלמות. כאילו חסר, כי התורה בגומה. אם חסר עוד אחת, וחסר רגב אחד מרגבי ארץ ישראל, אז זה פוגע בכל קדושת ארץ ישראל. אז אם חסר יהודי אחד מכללות ישראל, זה פוגם בכל ההופעה של שלמות ישראל. זאת אומרת שכל יהודי ויהודי הוא חלק מהשלמות הגדולה הזו. וגם אם הוא נידח ורחוק, אבל יש בו עדיין הצד קצת כלשהו, קצת קטן, קצת מוסתר, של שייכות לעם ישראל, אז הוא חלק, ואי אפשר שהחלק הזה ינותק, כי זה יהיה חסר בשלימותם של עם של ישראל. זאת אומרת, הסתכלות גדולה זה הסתכלות גדולה לכל הכיוונים, לא חד דדית. אדם מאוד מאוד רוצה שלימות, אז הוא מבקר את כל אלה שחסרי שלימות. אדם שמגיע לשלימות מאוד גדולה, אז הוא גם יודע להעריך את כל חלקי השלימות. אפילו חלקים קטנים, אפילו כלשהו, את כל אחד מישראל, אפילו שהוא במצב הכי הכי נמוך, אבל משהו עוד יש בו, והמשהו הזה הוא מאוד מאוד גדול, כי כל דבר קטן הוא גדול. זה אומר לנו מרן הרב, מרן הרב חרל"פ על דבריו על הרב. אני רציתי עוד להביא משהו מדברי הרב חרלאפ על הפרשת השבוע. שיטת ההתבוננות שלו היא מיוחדת, לא כל אחד מתחבר לזה. מאוד 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 ייחודית. אני רוצה בכל זאת מהפרשת השבוע להביא משהו. הוא אומר שעשיו, ישמעאל ועשיו, שתי קליפות של כפירה. ויעקב אבינו הוא המתקן את השלמות. הוא אומר, יש כפירה בהשגחה פרטית. הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא ישנו גדול ובעולם, אבל הוא מעל העולם. זה לא מתעסק בענייני האנשים. כן? מה היה שיטה פילוסופית? שמאמינים שיש בו מקור אלוקי שברא את כל העולם כולו, אבל לא מאמינים בהשגחה פרטית. לא מאמינים שיש השגחה על כל אחד ואחד, על ההתנהגות שלו. זה היה ישמעאל. ישמעאל פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. עשיו, הוא דווקא האמין שיש השגחה פרטית. אבל הוא לא האמין שיש עולם הבא, שיש קשר בין העולמות, והוא מוכן למכור את העולם הבא שלו בנזיד עדשים. הוא אומר, הנה אנוכי הולך למות, ולמה להזיז לבחורה? הולך למות, הזמן הולך למות. יש אחרי החיים הרבה מאוד. מה אתה מוכר? הוא לא מאמין שיש קשר בין העולם, בין השמיים לארץ. שיש סולם שמחבר את העולמות. הוא לא מאמין בדברים האלה. אבל הוא חושב שיש גחה פרטית. אז הוא שואל את אבא שלו, איך מאסרים את המלח? איך מאסרים את התבן? כן, יש לו שאלות. הוא צדיק, הוא צריך לדעת איך מאסרים את המלח. אז הרב חרלאפ רוצה לומר שיש שתי מדרגות של קדושה. יש כל, כמו שאמרנו, יעקב אבינו, הוא הסולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. המאמין בהשגחה פרטית, והמאמין בחיבור שבין העולמות, שהקדוש ברוך הוא מעל כל העולמות, ובתוך כל העולמות. אמונה שלמה. יש שתי קדושות. יש קדושת הארץ, ויש קדושת קניין, הרכוש של האדם. שהוא לא הארץ, אלא מטלטלים. אז קדושת הארץ מופיעה בקדושת מצוות התלויות בארץ, מעשר ותרומה, שאר מצוות התלויים בארץ. הוא, עשיו, הוא לא האמין בקדושת הארץ. אז הוא שואל על דברים שהם לא יוצאים מן הארץ. הוא שואל על מלח. המלח זה לא גידולי קרקע. הוא מנותק מהקשר שיש שפע של קדושה שיורד לעולם ושמופיע בארץ ישראל. וזה הגורם את המצוות התלויות בארץ, תרומות ומעשרות. הוא לא מכיר בקשר הזה, הוא לא מכיר בקדושה שיורדת ומקדשת את ארץ ישראל, קדושה עליונה. אז הוא שואל, אז אם צריכים תרומות ומעשרות, אתה חושב שצריכים תרומות מפרישים, זה לא קשור בקדושה של הארץ. זה קדושה, זה כאילו משהו מנותק. אז אפשר לשאול, אז הוא שואל על המלח. אנחנו מתבונן בדבר הזה. אבל המושג הזה של קדושה, יסוד הקדושה שיורה, שמופיע בעולם, זה קדושת קרקע, המקום. ארץ ישראל. ומסה גם מופיע קדושת קניינים. קדושת קניינים זאת אומרת לאדם שיש לו קניינים, יש בהם איזה משמעות של קדושה, ויש מצווה לעשר. יש מעשר כספים. לא רק מעשר של תרומות ומעשרות. זה מצד, זאת אומרת, זה מצד זה שיש בזה כל הממון שיש לאדם, יש בו זה צד שצריך להפריש אותו למצווה, להפריש אותו לקדושה. אז הוא אומר איזה רעיון כזה, שקדושת הקניין היא פועל יוצא מקדושת הארץ. קדושת הקניין, למי יש קניינים? בעצם רק לעם ישראל. וזה בנוי על היסוד הזה. הוא אומר, באמת קדושת קניין הגוף, ושקיים יחס בין הקונה לקניין, דבר זה שייך רק בישראל, ולא בשאר עמים. וזה מה שאמרו דבר תורה מאות קונות לישראל, להקום רק במשיכה. אז הוא רוצה לפי זה להגיד כאן, כלומר, ישראל נותנים כסף, ובזה קונים קניין. גוי לא יכול לקנות, רק במשיכה. מה החיסרון? מה ההבדל? מה ההבדל קניין משיכה או קניין כסף? משיכה זה בעצם הכנסה לרשותו. אתם יודעים, הוא לא כל כך מפרט, אבל אני חושב שהוא מתכוון לזה, שיש בעצם מצב שאדם הוא בעלים על דבר, ויש מצב שזה ברשותו ולא בבעלותו, כמו גנב. גנב לקח חפץ של אחר ומחזיק בו, והשני עוד לא התייאש. אז זה ברשותו. זה יצא מרשות הבעלים, כי הוא מחזיק את זה, הוא שולט על זה. אבל זה לא שלו. זה ברשותו ולא שלו. זה רשות כזאת. אז אצל הגויים יש רשות. הוא מכניס לרשותו, משך נכנס לרשותו, זה ברשותו. אבל לא קנה. כי קניינים יש בעם ישראל. זה קצת קשה. כי זה מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש. ויש אומרים להפך בדיוק. שישראל קונים במשיכה וגויים קונים בקניין. אז הוא גם מסביר את הדבר הזה. אבל הוא רוצה להגיד, ועל פי זה הוא רוצה להגיד איזה סברה מעניינת. החכם צבי שואל על הרב אברהם ברוידה, שאמר שגזל הקום אסור מדרבנן, ולא תגזול כתוב בתורה לישראל. לישראל נאמר, ולא לבני נוח. והקשה עליו החכם צבי, מכל מקום יש לומר שהתורה מזהירה לישראל שלא יגזול גם מנוכרי. כלומר, גזל עקום אסור מן התורה. באה השאלה, איך יכול להיות? כל המצוות בתורה נאמרו לישראל ולא נאמרו לגויים. התשובה היא, באמת זה נאמר לישראל, שישראל לא יגנבו מגויים. אבל הרב חרב רוצה להעמיק את הדבר הזה. שבאמת יש סברה להגיד שגזל הקום אסור רק מדרבנן, כי אין להם קניין. אז אין אסור לגזול מהם. הם לא קונים בעצם. התורה לא נתנה להם את היכולת של לקנות, כי דיני קניינים הם שייכים לעם ישראל. עם ישראל הוא עם קדוש. והקדושה מתפשטת על הקניינים שלהם, ובגויים זה לא נמצא הכוח הזה. אז ממילא גם אין דיני קדושה, כלומר אין בעלות, אז אין קדושה, ואין קדושה, אז אין עניין של מסרות. אז כל הזכות הזאת, כל התפקיד הזה, להשתמש בממון שלו שהוא מחויב לקיים איתו מצוות, זה מפני שהוא בעלים, זה רק שייך בישראל, זה לא שייך בגוי. היסוד הוא, זה עניינו של יעקב, שיעקב הוא הסולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. הוא המבין והיודע, זה עניינו של עם ישראל, כן. המבין היודע שיש קשר בין שמיים לארץ, שיש קדושה שנמשכת מן השמיים לארץ, ויש קדושת ארץ ישראל, ויש קדושת, ממילא גם יש קדושת קניינים. וזה עניינם של ישראל, זה לעומת הגוי. זה הסולם המוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. טוב, עד כאן.